אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, את הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום שני, 11 בספטמבר, ומה יש לנו היום? אז כבר שנים אנחנו מדברים כאן בוויינט ובכלל על היעדר חינוך פיננסי לילדי ישראל שלא לומדים כמעט בכלל, על אחד הדברים הכי מהותיים בחיים, איך להתנהל עם כסף. עכשיו משרד החינוך מקדם תוכנית לחינוך פיננסי בבתי הספר, אבל יש רק בעיה אחת, הוא עושה את זה בשיתוף לשכת סוכני הביטוח, גופים אינטרסים מובהקים. לינור דויטש, מלכלית לובי 99, תסביר לנו על הבעיות.
זה פשוט אבסורד בכל כך הרבה רמות. כמו שתשלח את קוקה קולה או את מקדונלד ללמד על תזונה הנכונה. כמו שתשלח את חברות הגז ללמד על הגנה על הסביבה, או את חברות הטבק ללמד על בריאות הציבור. זה דברים שלא עושים, זה ניגוד אינטרסים מובנה.
בהמשך נדבר על נתונים חדשים לגבי תוכנית מחיר למשתכן, שיצא לדרך לפני יותר משבע שנים, וכעת ראשוני הזוכים בה יכולים להתחיל למכור את הדירות שקיבלו בסבסוד ממשלתי. עורכת הנדלן, אילה ציון, תספר לנו כמה הרוויחו מי שזכו ומכרו, ומה משמעות הנתונים.
רוכשי מחיר למשתכן שמכרו את הדירות שרכשו אחריכן דירה נוספת, אין ספק שהם היו ככל הנראה יכולים לקנות דירה גם בלי ההנחה הזאת. זאת אומרת, הם קיבלו מתנה מהמדינה והפכו למשקיעים עם מתנה. אני לא בטוחה שזה מה שהמדינה התכוונה לעשות.
לסיום, יהיה איתנו יובל ויינרב, שיספר על חזית חדשה וקצת ישנה בין סין לארצות הברית, שמתבטאת הפעם בהגבלות חדשות של הממשל הסיני על אפל. כל זה רגע לפני השקת אייפון 15 שצפוי לצאת מחר לעולם. אני צחי שדה, עורכת התוכנית ישקד אלת, ועומרי זינגר על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. מתחילים. אז אנחנו בכסף חדש, ואנחנו רוצים לדבר על תוכנית חדשה, פיילוט, לא יודע בדיוק איך לקרוא לו עדיין, שמשרד החינוך רוצה לקדם לחינוך פיננסי, אבל עם לשכת סוכני הביטוח. אני רוצה לומר שלום ללינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, מה נשמע?
שלום צחי, מה שלומך?
אהלן. טוב, אז אני קודם כל רוצה להיזכר, אפילו אצלנו כאן בוויינט, אנחנו עשינו פרויקט לפני שנה, שדיבר על חינוך פיננסי, ולמה אנחנו לא לומדים מספיק על כסף, היא בעיה שהיא קיימת המון המון זמן, וצריך לטפל בה כמו שצריך, ושאלנו את רשות שוק ההון, ושאלנו את משרד החינוך, אמרו לנו כן, לא, אנחנו אין לנו כסף, אין לנו תקציב, מישהו אחר צריך לעשות את זה, ובעצם הם חוזרים לפתרון שהיה לפני, אני חושב, שש שנים עם בנק הפועלים, שפשוט להפריט את הסיפור הזה של חינוך פיננסי לגופים עסקיים. מה את אומרת?
נכון. אני אומרת שזה, א', אתה צודק, וב', שזה פתרון מסוכן מעין כמותו שאנחנו, כמו ב-2017, נלחם בו שוב פעם, ב-2017 שניסו להכניס בעצם את בנק הפועלים ואת הבנקים שכאילו ילמדו את ה... שהבנקאים ילמדו חינוך פיננסי, אנחנו נלחמנו מזה, בזה וניצחנו, ואנחנו נלחם בזה שוב, מהסיבה הפשוטה שלא יכול להיות שגוף בעל אינטרסים עסקיים יהיה זה שאחראי על התכנים ועל הלימוד של ילדים, על החינוך פיננסי. זה פשוט אבסורד בכל כך הרבה רמות. זה כמו, אני מנסה להמחיש את הדוגמה, זה כמו שתשלח את קוקה קולה או את מקדונלד ללמד על תזונה הנכונה. כמו שתשלח את חברות הגז ללמד על הגנה על הסביבה, או את חברות הטבק ללמד על בריאות הציבור. זה דברים שלא עושים, זה ניגוד אינטרסים מובנה. אתה צריך להבין, הניגוד הוא כפול. גם בתכנים שבוחרים לגבש ולהעביר, אוקיי, האם באמת סוכני הביטוח או הבנקאים ילמדו על העמלות השקופות שהם לא מעדכנים את הלקוחות שלהם, ילמדו על כך שהבנקים מקשים על התחברות לחברות פינטק ושלל דברים שפחות נוחים להם. אז גם בתכנים וגם מעבר לתכנים, נגיד שהתכנים יוסכמו יחד עם משרד החינוך, עצם העובדה שאתה מכניס לכיתה סוכן ביטוח או בנקאי, אוקיי, גורם בעל אינטרס, אתה יוצר אצל הילד או אצל התלמיד,
הוא חושב שזה הבן אדם שמבין שממנו הוא צריך לדעת, כמו מורה.
הוא בא סמך, ואז כשתהיה לו בעיה והוא ילך, והוא צריך, או צריך שהוא צריך לבחור איזשהו משהו פיננסי, בחירה פיננסית כלשהי, הוא לא יחשוב בכלל שסוכן הביטוח הוא גורם שאינו גורם אובייקטיבי, ויש לו אינטרס מוטי עמלות לעזור לך לקבל את ההחלטה, או העובדה שהבנק הוא לאו דווקא הגופה, עדיף לך לנהל בו ניירות ערך, אתה משלם שם 90% עמלות יותר מאשר בית השקעות.
שצריך לזכור שהתקופה הנוכחית היא באמת תקופה שהחינוך הפיננסי הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. הריבית עולה, צריך לדעת, רגע, צריך ללכת לפה, לעשות ככה, להבין לפחות מה אתה אמור לעשות, וזה, אני חושב שתקופה עוד יותר רגישה מבכלל.
חד משמעית, אני אגיד לך, תראה, חינוך פיננסי, העובדה שאין בישראל, ושבאמת מצב החינוך הפיננסי בישראל כל כך גרוע, זה זה קשה לאומי, אין פה בכלל שאלה, זה קשה לאומי של משרד החינוך, אבל הפתרון לא צריך להיות הפרטה לגורמים בעלי אינטרס, הפתרון צריך להיות שמשרד החינוך יתכבדנה, המשרד עם התקציב השני בגובו במדינת ישראל אחרי משרד הביטחון, שיתעדף נכון את, לאן הוא שולח את הכסף שלו, ויגבש תוכנית, יחד עם גורמים, לגבש תוכנית של חינוך פיננסי, זה לא תורה מסיני, אתה יכול לגבש תוכנית מקצועית עם אנשי אקדמיה, עם אנשי חברה אזרחית.
תראי, יבואו ויגידו לך, אבל אין לנו מורים אפילו בשביל ללמד, לא יודע מה, את יודעת, מורים על שתי כיתות, אנחנו לא צריכים להגיד מה שקורה עכשיו במערכת החינוך, אז הנה, אנחנו לפחות מביאים מישהו שילמד, לפחות יהיה משהו.
לא, אבל זה לא, אז עדיף שלא יהיה בכלל, אתה לא יכול, מה, אם הפתרון הוא עכשיו באמת, זה כבר, אנחנו נכנסים כבר לתפיסות של איך צריך לראות, אבל חינוך ציבורי, כן. איך יכול להיות שגורם בעל אינטרס, שגורם שיש לו גוזם קופון מהדברים שהוא יכול ללמד ילדים שלך בעתיד, הוא זה שיהיה אחראי על חינוך ילדינו, איזה מין דבר זה? נו, אז באמת, בוא נסגור בכאילו, בשביל מה בכלל צריך מדינה? בשביל מה צריך חינוך ציבורי? בוא פשוט נביא, נסדר שחברות הגז ילמדו את ילדינו הגנה על הסביבה, כל התעביר שיעורים על תזונה בריאה, ובוא נסגור את הבאסטה, כאילו, פשיטת רגל מוחלקת של החינוך הציבורי, אז בשביל מה אדם פה? כאילו, זה באמת מרתיח אותי ברמות הכי קיצוניות, זה מחשבה שהיא הזויה, עכשיו, עם כל הכבוד, לשכת סוכני הביטוח ולפיילוט, אני מתה על המילה פיילוט, אין דבר יותר מהצלונות, הרי תדעו עליך, פיילוט היא המילה המכובסת, לבואו נכניס את זה, נכניס אקפה, ניקח את כל היד, זה ברור לך. מתחילים בקטן, הופכים את זה לבגדול.
תראי, בסוף צריך להזכיר, בסוף צריך להזכיר, שמי שמקבל את הדבר הזה, יקבל תקציב, מאיפה שהוא לעשות את הדבר הזה, את יודעת, ואולי רוצים לתת פה ג'ובים לאנשים, אני לא יודע.
אני לא יודעת, תקשיב, אני לא יודעת מה אפילו, אני אפילו לא חושבת, אפילו לא הגעתי עד כדי לחשוב על ג'ובים, אני פשוט נחרדת מהרעיון של באמת, באמת ההתקלפות המוחלטת מאחריות של משרד החינוך, ששר החינוך משתף את הפעולה פה. זה מצב לא הגיוני, כאילו, גם אם אתה רוצה, כאילו, זה תבין, אנחנו מדברים גם על גיבוש התוכנית, מה התכנים שילמדו, אתה באמת, איך אתה יכול לתת לגורם שיכול לגזור קופון אחר כך על מה שהוא מלמד, האם הוא ילמד את העובדה, האם הוא ילמד את העובדה שה, לא יודעת מה, סוכני הביטוח מקבלים עמלת היקף על כל העברה שלך מגוף פנסיה אחד אחר, האם הבנקאים ילמדו את העובדה שבנקים נוטים לגבור עמלות ב...
פה אנחנו מדברים על סוכני ביטוח, אז יודעת, הם יגידו, אוקיי, טוב, אתה חייב ללכת לסוכן ביטוח כדי לעשות, אתה לא יכול לעשות זה לבד, למשל, אולי.
ברור, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול לעבוד לבד מחברת הביטוח, אתה לא גם, הם לא יבדיל, האם ילמדו על ההבדל בין סוכן ביטוח ליועץ פנסיה, פנסיוני אובייקטיבי? הרי יש, אתה יודע שיש בחוק, יש היום בישראל, אוקיי, 13,000 סוכני ביטוח, שרובם מאוגדים בלשכת סוכני הביטוח, שיש לה לובי מאוד מאוד חזק, כפי שאנחנו רואים מהידיעה הזו, שבעצם הלכו ועשו לובי וגייסו את שר החינוך לסיפור הזה. ויש לך את גוף קטן של 461 איש שנקראים יועצים פנסיונים אובייקטיביים, שהם מחויבים בחוק לאובייקטיביות, הם מחויבים לכך שאתה לא תהיה המוצר, אין לתת לך ייעוץ אובייקטיבי, זאת אומרת שהם מחויבים לקחת עמלות שוות מכל הגופים, כי מה קורה אצל סוכן ביטוח? אם נגיד אני עכשיו מקבל 1% מהפניקס, ו2% ממגדל, ו3% מ-RL, איפה אני עדיף לסגור לך? איפה שהכי משתלם לי? עכשיו, לא כולם. יש כאלה שיהיו אפילו לטובת הלקוח, אבל לא כולם. לא כולם, ואפילו סוכני הביטוח עצמם מודים בכך שיש עטייה טבעית לכך שאתה רוצה לגזור יותר כסף. עכשיו, האם העובדה שאנחנו רואים את זה במספרי כפל ביטוחים שיש לאזרחי ישראל, שבמוספמים סוכני הביטוח סגרו להם, בעובדה שהעמלות הן מאוד גבוהות, סוכני הביטוח גם מעבירים מגוף אחד לשני, כי הם מקבלים עמלה על העברה מגוף אחד לשני, יש הרבה מאוד מקרים של בעיות שאנחנו חווים אותם, שאזרחי ישראל ובעצם הציבור הרחב שלא מבין את הפיננסים, נפגע בהם פעם אחרי פעם. זה הגורם שאתה רוצה שעכשיו הוא יהיה הגורם האובייקטיבי שמלמד? מה זה הדבר הזה? זה פשוט באמת הזיה.
לינור דויטש, אם הדבר הזה מגיע לוועדת הכלכלה, אתם תהיו שם?
בוודאי, אין בכלל שאלה, אנחנו נהיה שם, אנחנו נלחם בזה, וזה באמת רעיון כל כך חזוי שאני אני מהבוקר נרעשת ממנו, כמו שאתה נשמע, כי זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, איך באמת שרי ממשלה מוכנים להתפשט מאחריות מוחלטת בהקשר הזה של מהי אחריות המדינה לחינוך ילדינו. לא יקום ולא יהיה אם זה תלוי בי.
לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, המון המון תודה.
תודה רבה, להתראות.
ביי.
כסף חדש.
אנחנו ממשיכים בכסף חדש, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הזוכים הראשונים במחיר למשתכן, בפרויקטים הראשונים שהיו, שהשנה הם נגמרה תקופת החסימה שלהם, זאת אומרת, הם יכולים כבר למכור את הדירות שהם זכו בהם. והנתונים שמפרסם היום האוצר הם מאוד מעניינים בהקשר הזה, ואני רוצה לומר שלום, לילה ציון, עורכת הנדל"ן של וויינט, מה נשמע?
בסדר, מה נשמע?
טוב, אז תראי, הנתונים מעניינים כי אנחנו מסתכלים ורואים שבעצם מי שזכה, פשוט כמו זכה בלוטו כזה, פחות או יותר, לא?
כן, תשמע.
תשמע, זה לא מפתיע, וזאת גם הייתה ביקורת הכי חריפה על התוכנית הזאת, שבעצם מה שעושה המדינה כשהיא נותנת את ההנחה הזאת, ואני אגב לא נגד לקבל הנחה על מכירת דירות, על רכישת דירות, כן? בשביל. אבל מה שהיא בעצם עושה, הופכת את חסרי הדיור למשקיעים. אז באמת הנתונים של האוצר מדברים ספציפית על הפרויקטים הראשונים של מחיר למשתכן באפולה ובלוד, שבהם, כמו שציינת, נגמרה תקופת החסימה, שזה בעצם אומר, עברו 7 שנים מאז שאותם זכאים חסרי דיור זכו בהגרלה, או עברו 5 שנים מאז שהם קיבלו תופס אכלוס לדירה, וכעת הם יכולים באמת למכור את הדירות, שאגב, לא בטוח שהם התגוררו בהן, מאוד יכול להיות שהם הזכירו את הדירות, כי זה כן היה ניתן לעשות ברגע שזכיתם בדירה בפרויקט מחיר למשתכן. ומהנתונים עולה שקרוב ל-11% מרוכשים כבר הספיקו למכור את הדירה שלהם באפולה, ולעוד כמעט 5% מהרוכשים כבר הספיקו
זהו, מספיקו למכור. וזה אומר גם, הם, הרי בעצם התקופה הזאת נגמרה ממש בתחילת השנה, נכון? אני חושב אחד מהם בדצמבר, אחד מהם במרץ, כן, של נכון. השנה, זאת אומרת, בעצם רק בכמה חודשים, שאנחנו צריכים להזכיר באמת שבכמה חודשים האלה, השוק לא היה מי יודע מה בלשון המעטה, אני חושב שזה ממש בדיוק התחיל הירידה או הכיפאון שהיה לנו בשוק, והם באמת, בגלל זה הם מדברים על הנתונים של מכירות די יחסית הרבה מחירות של דירות בפרויקטים האלה, לא?
נכון, וגם באמת אנחנו בדיוק נכנסים לתקופת הכיפאון, ולמרות זאת הם הצליחו למכור את הדירות שלהם במחיר המשתכן בפרק זמן קצר יחסית, וזה באמת נתון מאוד מעניין, גם מראה על הביקושים לדירות בערים האלה דווקא, וגם מראה באמת על הצורך הזה של אותם רוכשים למכור כמה שיותר מהר, ולא בכדי, אתה יודע, בסך הכל המחירים קפצו, כמו שכולנו יודעים, בצורה חסרת תקדים, הם קפצו מאז שזכו לפני 7 שנים בהגרלה בערים האלה, אגב, גם באפולה וכמובן גם בלוד, אתה יודע, מרכז הארץ.
מה המספרים הארץ? של הרווחים שאנחנו מדברים עליהם, פחות או יותר? כמה כסף אנשים עשו מי שקנה לפני 7 שנים יחסית?
אז באמת באפולה רווחון הריאלי זה כמעט 80% ביחס למחיר הדירה, במספרים זה סביב 635 אלף שקלים, ובלוד שכאמור אולי זאת עיר שהיום עדיין נחשבת פחות אטרקטיבית, היא עדיין נמצאת במרכז הארץ, ומדובר בעלייה ריאלית בשיעור של 124% ברווח ההון ביחס למחיר.
ריאלי זה בקיזוז כאילו המדדים והכל, זאת אומרת זה בעצם הרווח אולי הוא אפילו יותר גדול עם המדדים.
כן, קרוב, כמעט מיליון שקלים, רווח של כמעט מיליון שקלים, ואנחנו יכולים רק לחכות בחיליון עיניים כדי לשמוע מה יהיה הרווח של מי ש זכה בהגרלות בשכונות יוקרתיות יותר, למשל גליל ים ברצליה וכדומה.
כן, זה עוד מעט, באמת אנחנו לאט לאט נוכל לקבל באמת את כל הנתונים האלה, עם הזמן שיפתחו תקופות החסימה האלה, כי הרי זה יהיה עכשיו אחד אחרי השני, נכון? זה הרי היה תקופה של פרויקטים אחד אחרי השני לפני 7 שנים שיפתחו לאט לאט אני מניח. עכשיו תגידי גם, הם בעצם מה שהם בדקו שם גם זה גם כמה אנשים יש להם דירה נוספת מהאנשים האלה שהיה להם את הדירה במחיר המשתכן, נכון?
חד משמעית, וזה בדיוק מה שמחזק את הטענה שככל הנראה, מה זה ככל הנראה? מי שרכש את הדירות האלה לא התכוון לגור, אלא התכוון להיות משקיע, כלומר בעל דירה יותר מדירה אחת, והנתונים באמת מראים ש7% מרוכשי מחיר המשתכן באפולה רכשו דירה נוספת, ובלוד מדובר גם ב5% של מי שרכש דירה נוספת. ורק ככה לסבר את האוזן, לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור משקי הבית שבבעלותם יותר מדירה אחת עומד על 10%, וטווח הגילאים הוא מבוגר יותר ממי שלרוב זוכה במחיר למשתכן. זאת אומרת, הרי זכאים חסרי דיור שיכולים לקנות דירות במחיר למשתכן, אלה זוגות צעירים נשואים, הם יכולים להיות גם בני 20, יכולים להיות בני 25, כמובן שיש זכאים בני 35 ומעלה רווקים שהם קצת יותר מבוגרים, אבל זה בדיוק מראה את הכוונות של מי שרכש.
עכשיו תגיד, בדיוק כמו שאת אומרת, זה באמת מוכיח את הטענות של המתנגדים, שיהיה לי משקיעים, אבל אולי מצד שני, כן, אנחנו מדברים על 10%, 20%, אבל אולי חלק כן יכלו לקנות דירה, אחרת הם לא היו יכולים לקנות אותה, אם לא היה להם את ההנחה הזאת. אתה יודע, את יודעת, כמו שאני מצטט את כחלון, שנעלם מהנוף קצת בשנים האחרונות, אבל כל הזמן היה אומר את זה כמובן, והיה כל כך מתלהב וזה. אני לא יודע, השאלה אם באמת זאת הדרך הנכונה, יש היום הרי מנכ״ל...
תשמע, צחי, אם יש לפחות 7% מרוכשי מחיר למשתכן שמכרו את הדירות שרכשו אחרי כן דירה נוספת, אין ספק שהם היו ככל הנראה יכולים לקנות דירה גם בלי ההנחה הזאת. זאת אומרת, הם קיבלו מתנה מהמדינה והפכו למשקיעים עם מתנה. אני לא בטוחה שזה מה שהמדינה התכוונה לעשות. אני לא בטוחה. אני חייבת להגיד אבל שבמשרד השיכון...
זהו, מה הם אומרים על זה היום? היום הגישה השתנתה? אני לא בטוח.
אז זה לא שבמשרד השיכון מעודדים את הרוכשים של מחיר משתכן להפוך למשקיעים. הם לא יגידו את זה ככה בצורה חד משמעית. אבל באמת ברעיון שערכתי עם מנכ״ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטרן, אתמול, הוא בעצמו אמר, תשמעי, אני לא חושב שמדובר במשקיעים, אבל אני לא רואה שום בעיה בכך שאדם שזכה במחיר למשתכן, או היום קוראים לזה דירה בהנחה, כי מאז, אתה יודע, הצטרפו עוד כמה תוכניות, מחיר מטרה וכו', אני לא רואה שום בעיה עם זה שאדם יקנה דירה בקצרין, במחיר שהוא יכול להרשות לעצמו כולל הנחה, ויגור במקום אחר. עכשיו, הנה, הטענה הזו בדיוק מראה שמי שרוצה לקבל הנחה ולקנות במקום שהוא יכול להרשות לעצמו, זה בסדר גמור, הוא יכול לעשות את זה. אני אגב, שוב, אני לא אומרת שזה לא בסדר, אני רק אומרת...
לא, צריך להזכיר שיש לדבר הזה עלות, הרי המדינה מפסידה כסף על הקרקעות בהנחה, אלא שהכסף הזה, אתה יודע, חסר בגביית מיסים, אולי יכול ללכת למקום אחר, בדיוק, זאת השאלה תמיד.
מעבר לזה, אם קונים במקום שלא רוצים לגור וממשיכים לצורך העניין לגור במרכז, אז הפיזור אוכלוסין הזה שמנסים לעשות כשמשווקים פרויקטים רבים בדרום ובצפון, לא ממש עובד, ומחירים במרכז ימשיכו להיות גבוהים. הם כנראה תמיד ימשיכו להיות גבוהים, אבל כל הרעיון הזה של לפזר את האוכלוסייה, זה משהו למשל שברשות מקרקעי ישראל כל הזמן מדברים עליו, אנחנו רוצים לפזר את האוכלוסייה, שיגורו לא רק במרכז, אז מקדמים תוכניות מחיר למשתכן ותוכניות דירה בהנחה ברחבי הארץ, אבל אם לא יגורו בפרויקטים האלה ורק יקנו להשקעה, אני לא חושבת ש... זה עושה את מה שבעצם רוצים לעשות
מלכתחילה. אגב, היום באמת אני חושב שאנחנו נראה נתונים חדשים לגבי התוכנית החדשה שיש לדירות מוזלות, שהיה לה הרבה ביקורת, שרק חרדים יקנו את הדירות האלה. זה, גם שם יכול להיות מצב כזה שאנשים יקנו ואחר כך, זאת אומרת, יקבלו את המענק הזה, או ששם בעצם זה זכאים שהם לא, שהם כנראה לא יהיו משקיעים.
תראה, קשה לי להאמין שהתוכנית הזאת היא לא תהיה בסוף ככה למשקיעים. קודם כל, מדובר בסך הכל בהנחה של 50,000 שקל. כן. בוודאי שיש ל-50,000 שקל משמעות, אני לא אגיד שלא, כל כסף שמגיע מהמדינה לאזרח הקטן, יש לזה משמעות, אבל אנחנו גם לא מדברים על הרבה דירות כרגע, רק על 2,000 דירות. אנחנו גם מדברים על הנחה שהיא רק 50,000 שקל, ואנחנו גם מדברים על דירות שהן עד 600,000 שקל. אז בוודאי שיש זכאים חסרי דיור שיהיו מעוניינים לגור בדירות האלה, כפי שמן הסתם מי שיקנה את הדירות האלה וירצה להזכיר, אז הוא כנראה ימצא מי שיזכור. אבל סביר להניח שמי שיקנה את הדירות האלה יקנה אותן להשקעה, וסביר להניח, עדיין כל התקנות האלה עוד לא ברורות, אבל סביר להניח שגם את הדירות האלה אפשר יהיה למכור מיד, גם תהיה איזושהי תקופת חסימה, ומי שיקנה את הדירות האלה ככל הנראה גם יזכיר אותן וימהר למכור לאחר מכן.
טוב, ותגידי, אנחנו לקראת עוד מדד בסוף השבוע,
נכון.
והסקירה של האוצר היום אומרת שהקיפאון פחות או יותר, אני חושב, נמשך, זה נמצא באותם כמויות של דירות פחות או יותר בחודשים האחרונים, כן. אנחנו מעריכים שאנחנו נראה עוד איזושהי ירידה במדד הקרוב?
אז תראה, קבלנים וסמנכלי שיווק שאימם שוחחתי מעריכים שבמדד הקרוב כנראה אנחנו עדיין נראה איזושהי ירידת מחירים או לפחות יציבות, אבל הם טוענים שיש התעוררות במחירות ושמשרדי המחירות ממש לא ריקים ושהם צופים בהמשך כן עלייה. האם אנחנו נראה עלייה במדד הקרוב? כנראה שלא לפי הערכות, אני כמובן לא יכולה להתנבא, אבל ככל הנראה הקיפאון עדיין ממשיך לתת את אותותיו על מחירי הדירות כרגע.
טוב, נחיה ונראה באמת. אילה ציון, עורכת הנדלן של וויינט, המון המון תודה. השכלנו.
תודה לך.
תודה.
ביי ביי.
כסף חדש.
כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על אפל ועל סין, שבמשך שנים נהנו מיחסים מצוינים. אבל רגע לפני השקת אייפון 15 מחר, העניינים מתחילים להסתבך קצת מבחינת ענקית הטכנולוגיה, ואני רוצה לומר שלום ליובל ויינרב, שותף מייסד בקריסטל 8, מנחה הפודקאסט להבין את סין. אלן.
אלן צחי.
אלן, טוב, אז מחר הם באמת הולכים להשיק את האייפון 15, אבל בימים האחרונים נראה לי הם לא כל כך מתעסקים בזה, הם מתעסקים בכל הבלגן שיש להם שם, נכון? מה בעצם קורה שם בין אפל לסין?
כן, אז יש דבר שאני צריך להגיד שעוד הפרטים הרשמיים עוד לא ממש פורסמו כהצהרה רשמית, אבל יש כן הצהרות חצי רשמיות כאלה וסימנים מאוד ברורים שבעצם סין הולכת לטיל איסור על כל עובדי המגזר הציבורי בסין מלהשתמש בטלפונים של אפל.
כל העובדי חברות ממשלתיות בעצם, כולם, זה המון הרי, זה המון 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 אנשים, לא?
המון 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 אנשים, כן, זה צריך להגיד, בעצם כבר כמה שנים יש מדיניות לא רשמית שמשרדי הממשל המרכזי, כל המשרדי השרים למיניהם והממשלה, הם לא משתמשים בטלפונים שהם לא סינים, זה כבר באופן לא רשמי קורה כמה שנים טובות, אבל עכשיו בעצם מדברים באמת על להרחיב את זה באמת לכל המגזר הציבורי הזה, גם כל הממשלים המקומיים, שצריך לזכור ממשל מקומי בסין זה ממשל של פרובינציות עם 100 מיליון תושבים או 120 מיליון תושבים, אז זה כל אחד כזה עוד מדינה לא קטנה, וגם כמו שאמרת זה באמת כל החברות בבעלות ממשלתית, שבסין זה המון חברות, וזה גם הרבה פעמים החברות הכי גדולות במשק, כל חברות מגזר הפיננסים והבנקאות או הטלקום או כמובן תעשיית הנפט והגז ומחצבים, חברות ענקיות שמעסיקות מאות אלפי עובדים, וזה משמעותי.
עכשיו למה זה קורה בעצם?
אז זו שאלה מצוינת. בעצם צריך לזכור שלא מזמן, לפני כמה חודשים, מגיע גם איזשהו מיניסור רשמי של הממשל האמריקאי, כל המדינות, וזה מה שהולך ומתרחב, שאוסר על עובדי ממשל להשתמש למשל בטיק טוק, אבל לפני זה היה איסור שאסר להשתמש בטלפונים של חוואוי, שאי אפשר להגיד סוג של המקבילה הסינית לאפל, וזה בעצם נתפס כאיזושהי מין תגובת נגד למהלכים האלה, אבל כמובן שיש עוד הרבה סיבות מסביב שמתייחסים אליהם, כשדבר ראשון זה באופן כללי היחסים המדרדרים בין סין לארצות הברית, וכל הזמן יש שם פינג פונג של סנקציות ועיצומים ומהלכים שנועדו להקביל אחת את השנייה, והרבה הידרדרות באמון, ברמת האמון בין המדינות, ככה שכבר כמעט כל דבר שהוא מתוצרת אמריקאית בסין יחשב כחשוד, ולהפך כל דבר סיני בארצות הברית יחשב כחשוד. ראינו את זה גם למשל באיסור של מכוניות של טסלה האמריקאית, להיכנס למשל לבנייני ממשל או לשטחים שמוגדרים כרגישים בתוך סין בגלל המצלמות שלה. זה בעצם מין צעד נוסף בדברים האלה, אבל גם יש עוד כמובן דברים שצריך לקחת בחשבון, שלמשל זה שאפל לאט לאט מוציאה את הייצור שלה מסין, זה תהליך שקורה כבר כמה שנים טובות, אבל בזמן האחרון הוא מקבל ככה יותר נפח וכותרות.
זה קורה, אבל באמת כי יש פחות אמון קצת בכלכלה הסינית ובסינים בכלל, בגלל הדברים האלה, בגלל היותר לאומניות, נכון? אני חושב שדיברנו על זה גם בעבר, שדיברנו על מה שקורה שם, שלא רק אפל, אלא גם חברות אחרות שמוציאות את המפעלים שלהם משם, כי הסיכון שם עולה. השאלה, אתה יודע, זה כאילו כל הזמן עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. השאלה אם כולם מפסידים מזה בסוף, או אולי חלק דווקא מרוויחים?
תראה, אתה יודע, תמיד במצבים כאלה של סנקציות ועיצומים, וזה יהיה גם מי שרוויח, כן? חוואוי למשל, שהציגה ממש לא מזמן את הטלפון המתקדם שלה, שהפתיע את האמריקאים מבחינת רמת הטכנולוגיה שהייתה בפנים למרות העיצומים עליה, למשל, עשויה להיות אחת המרוויחות, כשבעצם כל מי שלא יקנה טלפון של אפל, כנראה יקנה טלפון של חוואוי, או של חברות סיניות מובילות אחרות, כמו שיאומי או אופו, או דברים כאלה. ויש עוד הרבה מרוויחות, כמובן, מהשוליים, אבל אין ספק שגם אפל הולכת להפסיד פה בצורה משמעותית.
זהו, הם נראים מפסידים עיקריים, שהשאלה אם הם, אתה יודע, אולי הם מנסים להפעיל לחצים על, למרות שאני לא יודע אם בארצות הברית זה כל כך יעבוד להם, להפעיל לחצים על השלטון שם שיבואו קצת לקראת הסינים או משהו כזה, כי הם באמת הולכים פה להיפגע רצינית, לא? אם באמת, אם כל הדברים והדיווחים האלה יקרו והסינים בכלל יפסיקו לגמרי להשתמש באפל.
אז העלית הנקודה הטובה, צחי, כי בעצם מסורתית, אחת הסיבות שאפל נחשבה למישהי שבאמת יודעת לנווט ממש טוב ביחסי סין וארצות הברית למרות כל הקשיים, זה שבאמת צריך לשמור על יחסים מאוד טובים עם הממשל בסין, כשמצד אחד היא מעסיקה מאוד גדולה בסין, והיא אחראית גם מעסיקה ישירה וגם בעיקר מעסיקה בעקיפין של כל מיני חברות שנותנות שירותים או מייצרות מוצרים או מייצרות הטלפונים עצמם או המחשבים של אפל וסין, אבל היא גם סין ידע להשתמש בעצם במערכת היחסים הזאת בתור, לא רק עם אפל אגב, עם הרבה חברות מובילות אמריקאיות, בתור איזשהו אמצעי לחץ על הממשל האמריקאי. אבל אנחנו רואים שעם ההחרפה של הסנקציות בשנים האחרונות, בעיקר במיוחד בשנתיים האחרונות, אז אנחנו רואים שזה כבר, אין בעצם את המנוף הזה. הסינים לא כל כך מצליחים להשפיע, והממשל האמריקאי נראה מאוד נחוש בסנקציות שהוא מטיל על סין, אז אפל בהחלט צפויה להיפגע, ואני חושב שהיא קצת איבדה את הכוח שלה להשפיע על שתי המדינות בעצם, גם על הצד הסיני וגם על הצד האמריקאי, אבל צריך להגיד שאני מאמין שסיכוי מאוד קטן שאפל תעלם, בוא נגיד, מהשוק הסיני. כלומר, אם היום היא צריך להבין, אפל מוכרת ביותר אייפונים בסין מאשר בארצות הברית. זו המדינה שהיא מוכרת באחר באייפונים, ובערך 20% מההכנסות שלה מגיעות מסין. אז פגיעה בטוח תהיה, אבל הסינים עדיין, הצרכנים הסינים עדיין מאוד אוהבים.
הצרכנים הפרטיים, זאת אומרת, יש גם כאלה, הממשלה אומנם שולטת שם בהרבה, אבל לא בהכל ולא בכולם, כנראה, אתה יודע, אולי כן יצליחו לקנות עדיין צרכנים פרטיים. אתה חושב שמחר תהיה איזושהי התייחסות בהצגה של אפל 15, שהם יגידו משהו או שאין סיכוי כזה?
אני מניח שהם ינסו כמה שיותר, אתה יודע, לא לנפח את הסיפור הזה, וזה באמת יהיה מבחן מאוד מעניין לראות, כי השקות אייפון בסין מסורתית בשנים האחרונות היו אירועים כאלה, שאתה רואה את התורים מסתרחים ברחוב לחנות של אפל, ותמיד שוברים ככה כל נסיעי קניות, אז יהיה מעניין לראות אם המגמה הזאת תימשך, כי כמו שאמרת, באמת יש אולי 100 מיליון, ואם מחשבים גם את בני משפחותיהם ועוד מועמדים לתפקידים בחברות כאלה, אז אולי נגיד 200 מיליון איש שיהיה אסור להם לקנות טלפונים של אפל, יש עדיין יותר ממיליארד צרכנים נוספים בסין שכן יכולים לקנות, אבל ברגע שזה הופך להיות איסור רשמי, צריך להבין גם בסין שהיא מדינה שבסך הכל, בוא נגיד, ההנחיות של הממשל בדרך כלל מקבלות משנה תוקף, אז גם אם זה לא יהיה איסור רשמי, אני בטוח שיהיו אנשים שיזהרו יותר עכשיו לקנות, ומצד שני אבל, יכול להיות שנראה גם מגמה הפוכה של כל האנשים שרוצים, אתה יודע, להביע את המחאה השקטה שלהם בתוך הגבולות של מה שמותר, ויגידו דווקא עכשיו, אני כן קונה טלפון של אפל, כי אני מאמין בערכים המערביים או במה שאפל מייצגת.
לגמרי, טוב, זה ימשיך להיות לעניין אותנו בהמשך בטוח. תודה רבה לך, יובל ויינרב, שותף מייסד, קריסטל אייט, מנחה הפודקאסט להבין את סין. המון המון תודה.
תודה רבה, צחי, ולמאזינים.
טוב, ועד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ויינט, וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש. כדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד אלת על העריכה, לעומרי זינגר על הביצוע הטכני, אני צחי שדה. מחר יהיה איתכם רועי קץ עם עוד חדשות כלכליות מעניינות. ועד אז, המון כסף חדש.